והגענו לפרק כ"ד, והגענו לפסוק י"ד. י"ז כבר? אתה צודק, אבל כדי להבין את פסוק י"ז כדאי ללמוד את פסוק י"ד. אז אנחנו חוזרים קצת אחורה. אני מקווה שזה לא מבלבל יותר מדי, זה מדובר על, סך הכל על שלושה פסוקים. אז אומר יהושע אל כל העם, ועתה יראו את השם ויעבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנער ובמצרים ועבדו את השם, ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. הדבר הזה הוא תמוע מאוד. מה זה ההצעה הזאת? אחרי יציאת מצרים, מעמד הר סיני, כיבוש ארץ ישראל, יש עדיין הווה אמינא שתהיה בחירה שלא לעבוד את השם, אלא לעבוד אלוהים אחרים. אז נראה לומר בפשטות שמדובר באיזה סוג של הצגה. כן? זה מין הצגה, איזה מין בימוי כזה, שבו יהושע מבקש לחזק את העם, ולכן הוא אומר את כאילו שיש הצעה לא לעבוד את השם. אבל אנחנו נראה בהמשך הדברים שזה קצת יותר עמוק מזה. אבל קודם כל, נראה את פסוק ט"ז.
זה ריזיקה, לא?
כן, זהו, זה ריזיקה. זה יכול, אז מה זה הסיפור הזה? זה קצת מוזר, נכון? זה כמו שאנחנו רוצים פה לברר. פסוק ט"ז. ויען העם ויומר, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. מה פתאום? ברוך אתה אדוני ילד מלך העולם שהכל נהיה לו. כי השם אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש השם את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את השם כי הוא אלוהינו. עכשיו, מה הטיעון המרכזי שיש כאן? יש פה בעצם שני טיעונים, אחד ארוך, אחד קצר. הטיעון הארוך הוא הכרת טובה. תראה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, אז אפשר לא לעבוד אותו. שתיים, הוא אלוהינו. מה זאת אומרת הוא אלוהינו? בלי קשר להכרת הטובה, חוץ מזה הוא הבוס. טיעונים מוזרים, גם מבחינת מבחינת הפרופורציה בין שני הטיעונים, הטיעון הראשון פה ברור ובולט שהוא העיקר. על זה עונה יהושע, שאם זאת המוטיבציה לעבוד את השם, זאת מוטיבציה לא נכונה. מדוע? ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם. אי אפשר. כי אלוהים קדושים הוא אל כנו, הוא לא יישא לפשעכם ולחטאותיכם. כי תעזבו את השם ועבדתם אלוהי נכר, ושב והרע לכם וחילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם. כלומר, אל תשכחו שיש לכם נטייה, יש לכם יצר של עבודה זרה, והדבר הזה יביא עליכם את ההפך מכל מה שהיה עד עכשיו. אז אולי לא כדאי להיות עבדי השם, כי אם זה מצד התועלת, ההפסד לפחות משתווה לרווח. ברור? הטענה הזאת היא טענה מעניינת. מצאנו אצל רבי חנניה בן עקשיא, לא להגיד קדיש, כן, לא להגיד קדיש. רבי חנניה בן עקשיא אומר, מה? עד שאני אגמור את המשנה, יכול להיות שיהיה פה מניין. כן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יוצא לפי זה שריבוי המצוות זה דבר טוב. כן, רצה לזכות. איך לזכות? אתה מקיים מצווה, מקבל שכר. כמה אפשרויות כאלה? אתה רוצה להגדיל את הסיכויים לקבל שכר. תרייג מצוות. תרי"ג אפשרויות לקבל שכר עצום לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. על זה יש קושיה. קושיה קדומה מן העקום, כך אומר המהר"ל כשהוא מביא את הקושיה הזאת, קושיה קדומה מן הגויים על ישראל, מן האומות על ישראל, וזה שתרי"ג מצוות זה גם תרי"ג עבירות. כי על כל מצווה, אם אני לא מקיים, יש לי עבירה. זאת אומרת שריבוי המצוות הוא לאו דווקא לזכות, הוא הפסד. אבל זה גם הטענה כאן שאומר יהושע. אתם אומרים שכדאי לעבוד את השם בגלל השכר הטוב שהוא נותן לכם, תדעו לכם שהעונש הגדול שהוא ייתן לכם משתווה. זה הקושי על רבי חנניה בן הקשיא. איך אתה אומר שזה זכות לישראל שירבה להם תורה ומצוות? ברור? זאת הסיבה בדיוק, בגלל הקושיה הזאת. זה מה שאומר המהר"ל. זו קושיה קדומה של האומות על ישראל, מתכוון לקושיה של פאולוס. שפאולוס החליט שהגיע הזמן לבטל את המצוות בגלל זה. כי המצווה היא מביאה לאדם רע. זה, לכן אומר פאולוס, מאחר ואי אפשר שאדם לא יחטא, יותר טוב לבטל את המצוות. ואז הקשר בין האדם לאלוהות לא יהיה בנוי על קיום המצווה, כי זה בלתי אפשרי, אלא על האמונה. שאנחנו רואים שההצעה הזאת מופיעה גם אצל יהושע בן נון. מה אומר יהושע? לא כדאי, חבר'ה. זה לא משתלם. קושיה? זה מה שהוא מציע. הנה הוא אומר, אני מציע, נעשה עסקה, נבקש מהקדוש ברוך הוא, שרק אני וביתי נעבוד את השם כל הימים, ואתם תעבדו אלוהים אחרים, תהיו פטורים מראש. ברור? זאת הטענה של יהושע. אגב, מה עם עבודת אלוהים אחרים? זה לא אסור? זה קצת מוזר בכלל מה שהוא מציע כאן. מה עם עבודת אלוהים אחרים? מה? לא אסור לעבוד אלוהים אחרים גם לגוי? עבודה זרה זה אסור גם לגוי, לכאורה.
כנראה מדבר על שיתפות או משהו כזה.
על שיתוף? לא יודע, זה שאלה הלכתית שצריך לדון בה, כן? אבל ההצעה של יהושע היא הצעה שדומה לטענה הפאולינית, כן? אגב, מה התשובה שנותן המהר"ל על זה? למה באמת זה בכן זכות שיש לישראל ריבוי תורה ומצוות? אז הוא אומר מצד המעלה שיש בזה. כלומר, המעלה שיש בזה שיש לי נפש כזאת שמצפים ממנה לקיים תרי"ג מצוות, המעלה הזאת היא זכות. כן, לא מצד הרווח. כן. אז בעצם אומר יהושע אל העם, כל זמן שאתם עובדים את השם על מנת לקבל שכר, הרווח איננו משתווה אפילו להפסד. לא כדאי. מה התשובה של העם? פסוק כ"א, עושה כף בית, לא עושה כף א', ויומר העם אל יהושע, לא. כי את השם נעבוד. את השם למה? כי הוא השם. מצד הערך העצמי, לא מצד הרווחים. כלומר, אומרים לו, שכנעת אותנו. אם זה מצד הרווחים של קיום המצוות, לא כדאי. אבל מצד הערך העצמי, זה כן כדאי. בסדר? כלומר, זה כן ראוי. ולכן אומרים, לא, כי את השם נעבוד. ויומר, כלומר, הוא העביר אותה ממצב של לא לשמה, למצב של לשמה. כן, בבקשה. שתי שאלות. בבקשה, שאלנה. אנחנו כולנו קשובים לשאלותיך.
הראשונה, איך ישוע לקח ריזיקה כזו גדולה? אני חוזר לתחילת הפקט של השיעור. מה אומרים לו? לא נעבוד, היה מסבך את כל עם ישראל. כמו שבוסר, אדם רוצה להתפטר, זורק לו כפפה. הבעל הבית גם באמת חיכה לו בסיום והרים אותה. שלום.
זאת הייתה השאלה הראשונה, שאתה שואל אותה בפעם השנייה, כן? כך שהתשובה הראשונה שנתתי לך כנראה לא מספקת.
גם במקרה הזה, מה היה עושה? אמרו לו לא.
כן, ומה הוא היה עושה?
זו השאלה הראשונה.
כן, נו, עכשיו מה השאלה השנייה?
השאלה השנייה, רואים שכאילו חזרו וקיבלו הקדוש ברוך הוא. תמיד יש טענה שבנס פורים חזו וקיבלו אותה מאבא, הרי במעמד הר סיני.
אז זה כבר קורה פה, אתה שואל.
בבקשה?
אתה אומר, זה כבר קורה פה.
כן, קיבלו את זה פה. למה צריך להיות בדגלית פעם שלישית, או בכלל לא צריך בנס פורים, חזו וקיבלו.
בסדר. שתי שאלותיך, שאלות זהב הנה.
זהב
ותשובה על שתיהן אותה תשובה, ואני אסביר. אתה שואל, איך יהושע לקח ריזיקה? סיכון. שהעם יגיד, לא, אנחנו באמת לא רוצים לעבוד את השם. התשובה היא, שככל הנראה מדובר פה בבלוף, בהצגה. כלומר, זאת הצגה בעלת תוכן חינוכי. הוא אוסף את זקני העם, אומר להם, אתם רוצים? מה פתאום? אנחנו לא רוצים לעזוב את השם. הכל מתוכנן מראש, יש כבר תסריט, מה הולכים להגיד. זה לפני שאני אתן את הפירוש השני לכל הפרשה הזאת. דבר נוסף, לפי זה יוצא שקבלה, הקבלה של פורים לא הייתה פה. כן, אתה שואל, הרי לכאורה אומרים, אדר קיבלו בימי אחשוורוש, לכאורה אדר קיבלו בימי יהושע. שכבר בימי יהושע הם אומרים, לא, את השם נעבוד מרצון וכו'.
זה היה באדר?
לא יודע מתי זה היה, אבל אולי זה היה באדר, כי זה היה שיהושע נפטר בכ"ח בניסן, נדמה לי, או משהו כזה. אתה שואל, מצד אדר קיבלו. אני חושב שדברים האלה, מצד האמת זה לא ממש פייר, כי אתה יודע בדיוק שהדר קיבלו הזה בהי, וחודש הדר זה באלף. ואינני מאמין שאתה באמת, אתה עם האינטליגנציה שלך, התכוונת באמת לשאול את זה. אלא זה סתם היה כדי סתם לזרוק איזה בדיחה בחודש הדר.
יש חוש כזה שאפשר לפתח אותו, חוש עמור.
יש על כל דבר, כולל חושים, יש משקע זכויות שמורות.
כן. צריך את הג'וקר.
כן. עכשיו, אבל מה, אנחנו מקבלים באהבה, זה בסדר, זה בסדר. כן, גם אני אוהב לצחוק מדי פעם. כן. אז איפה היינו? כן, אז זה אפשרות אחת. נגיד, כיוון שזה הכל איזה מין בימוי כזה, אז זה לא נקרא הדר קיבלו. אבל האמת היא יש קצת משהו יותר עמוק. מה פירוש הדבר שקיבלו מרצון בימי הפורים? בימי מרדכי ואסתר. אפשר לומר שכל זמן שלא יצאו לגלות, קבלת התורה, גם כשהיא כביכול מרצון, היא מכפייה. מדוע? אדם נולד באיזושהי חברה. הוא מקבל את הנורמות של החברה. שואלים אותו, אומר, כן, אני מקבל, זה מרצון. אבל באיזשהו מקום יש פה כפייה חברתית, מעצם העובדה שהוא שייך לחברה הזאת. גם בימי יהושע, עצם העובדה שהם נתונים בארץ, שהנחיל להם יהושע על פי השם, זה סוג של כפייה. גם הרצון הוא משועבד לכפייה כוללת. לעומת זה, בימי מרדכי ואסתר, שהם היו בגלות מוחלטת, ואז האופציה להתבולל הייתה אופציה אמיתית. ואז לקבל זה באמת לקבל מרצון. כן? אני חושב שעניתי לשאלה. כן.
לפי שיטתו של הרב, מי שזוכה לעלות לארץ, גדול מאשר מי שנולד.
נכון. נכון.
זה גם צריך לצאת לחוץ לארץ ולראות אם נשאר בפה שם שבאת פה.
אז עשינו את זה. אתה שואל אם צריך לצאת לחוץ לארץ.
לא, סתם, אבל זה לא זה.
אז עשינו את זה. עשינו את זה באופן לאומי. האומה שלנו, מדי פעם, שלוש פעמים עשה את זה בהיסטוריה, יצא לגלות. מספיק. הוכחנו את עצמנו. שלוש פעמים, הווה חזקה. שלוש. מצרים, בבל, אדום. שלוש פעמים יצאנו לגלות. נכון? זה שלוש גלויות. מהאחת הוצאנו ביצים, מהשנייה אפרוחים, מהשלישית בנים. כדאית בספר תיקוני הזוהר. כן.
לפעת עולם במצוות, אנחנו מאוד כך רציניים בזה. אין פה... כנראה
הם לא ידעו נימה
שאנחנו היום מכירים לעבוד את השם בשמחה. זה
היתרון
הגדול לעומת כל...
מה זה לעבוד את השם בשמחה? זה מצד שהוא השם. מצד הערך העצמי. זה נקרא שמחה. כן? אין שמחה כהתרת הספקות. ברור האמת זה השמחה הגדולה. אז זה מה שהם הגיעו אליו. על ידי יהושע. זאת אומרת, יהושע דאג לזה שהם יעברו ממצב של עבודה מהירה, או בקשת שכר, לעבודה, מאהבה ושמחה.
אבל זה מוסתר.
זה מוסתר. זה לא, לא מנוסח בצורה הזאת. נכון, נכון. יכול להיות שהעם באמת היה עדיין רחוק מן ההכרה הנכונה. עכשיו אני רוצה פה להוסיף על זה עוד משהו. אתם זוכרים מה שכתוב בפסוק פסוק ב' כן, אני חוזר קצת אחורה. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם. אל מי הוא מדבר? מי זאת? מי הם האנשים האלה שיהושע מדבר אליהם? אם נסתכל בפסוק א', כתוב כך, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. אז למי הוא קרא בפסוק א'? לשבטי ישראל, זקני ישראל, ראשיו, שופטיו ושוטריו.
הראשים.
של מי?
של בני ישראל.
של בני ישראל, יפה. מה כתוב בפסוק ב'? ויאמר יהושע אל?
אל העם.
לא, אל כל העם.
אל כל העם. כן,
דווקא אני חשבתי שמישראל באו רק נציגים. מה זה כל העם?
נכון.
ובכלל מי זה העם הזה? את מוזר, לא? מי זה האנשים האלה?
העם זה ערב רב.
יפה! הוכחנו בלימוד של ספר שמות שהעם זה ערב רב. אז אם כן, יהושע פונה אל הערב רב, מה הוא תקוע בשכם דווקא? אז כאן צריך להבין מאיפה הערב רב בא. כתוב ביציאת מצרים, וגם ערב רב עלה איתם. והם נקראים העם, נכון? ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, והוכחנו בלימודנו את ספר שמות, שהעם שחזקה יד מצרים עליו לשלחם, היו הערב רב. נכון? באותו זמן, ובני ישראל עשו כדבר משה. אבל העם הם אותה קבוצה, שמסיבות שצריך לברר נמשכים אחרי משה למרות שארץ ישראל איננה ארצם. מאיפה צמחו האנשים האלה? אנחנו רואים בימי יוסף, כאשר יוסף היה שליט במצרים, כתוב ואת העם העביר להרים מקצה ארץ מצרים ואת קצר. מי זה העם שהוא העביר להרים? ראיתי יש מן המפרשים שאמרו הערב רב. מעניין. כלומר, יש קבוצה בתוך מצרים שיוסף עקר אותם משורשיהם, העביר אותם לערים מקצה מצרים ותקצהו, ואז הם הפכו להיות אנשים מחוסרי שורשים. אנשים מחוסרי שורשים יש להם יותר נטייה לרוחניות, וכאשר בא מנהיג רוחני כמו משה, הם נמשכים אחריו.
אין להם בעיה לנדוד.
אין להם בעיה לנדוד. אבל אנחנו צריכים לשאול קצת יותר עמוק. מי זה אותה הקבוצה שיוסף העביר אותה להרים? אנחנו רואים שכאשר אברהם ושרה יוצאים מחרן, יש עמם קבוצה שנקראת הנפש אשר עשו בחרן. מה קרה לקבוצה הזאת?
נפטר יצחק, התפזרו.
נפטר יצחק, נפטר אברהם, התפזרו. וזאת, מניין לאדוני?
הרב סיפר.
אתה אומר שאמרתי את זה בשיעור. השאלה היא, האם זה שאני אמרתי בשיעור מהווה מקור? אני לא בטוח. יש בזה משהו.
אנחנו מסתבכים עליך.
לא, 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 אתה צודק, לא, לא, אני חכם יוסף חיים. זה לא סיבור. זה באמת דבר אמיתי. זה נכון שכשרב אומר משהו, אז הוא מוסר משהו. מאמינים לרב, יש בזה משהו. אבל אנחנו יכולים גם לבחון צדדים נוספים, כי הרי אם הדבר לא מפורש בכתוב, אז אולי אפשר לקרוא את זה אחרת. נאמר, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, וילכו איתם ללכת, ויצאו איתם ללכת ארצה כנעם. ויבואו ארצה כנעם. זאת אומרת, יש קבוצה גדולה שמצטרפת עם אברהם. ויעבור אברהם בארץ. עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם, ויאמר, לזרעך נתתי את הארץ הזאת.
לא להם.
יפה, לזרעך ולא להם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא בביקורת אל אברהם, למה לקחת אותם איתך? לא ביקשתי, אמרתי, לך לך, אתה תלך לבד. מה אתה לקחת את כל החבר'ה האלה? ויבן שם מזבח, לשם הנראה אליו. למה הוא בונה מזבח? משתי סיבות. א', יש איתו קבוצה גדולה. מה עושים עם קבוצה גדולה של אנשים מאמינים?
מרכז
רוחני, בונים להם מזבח. ומה זה לשם הנראה אליו? הוא מקבל את מה שהשם אמר לו. כלומר, השם הוא מי שנראה אליו ואמר לו לזרחה, ולא להם, ייתן את הארץ. מה עושה מיד אברהם אחר כך? ויעתק משם. ההרה. מקדם לבית אל, וית. אהלו. לכאורה, צריך שייתה. אוהליו. הרבה אוהלים יש לו, יש לו הרבה מאוד אנשים. במקום זה, וית אהלו. סימן שמה קרה? הוא עזב אותם. השאיר אותם בשכם. יוצא לפי זה שהאוכלוסייה שנמצאת בשכם, זה בעצם תלמידי אברהם. נכון?
זה ממשיכת
חמור עם... יפה. לפי זה אפשר להבין מדוע כאשר יעקב אבינו מגיע מחוצה לארץ, הוא פונה צפונה מנחל יבוק. במקום ללכת ישר לחברון, הוא פונה בדרך נחל תרצה, ודי פרעה, לשכם, כי הוא מחפש חתן לדינה ביתו. רגע, אנחנו מיד מגיעים לזה. זאת אומרת, יש שם קבוצה של אנשים הקרובים ברוחם.
וגם באים מחרן.
יפה. זאת אומרת שיעקב רצה להקים את השבט ה-13 בשיתוף פעולה עם אומות העולם, אז הוא מחפש באומות העולם את הגוי המתאים, כדי להקים את השבט ה-13 שישמש כחוליית קישור בין ישראל לבין אומות העולם.
וזאת מילה,
נכון,
כמו
שאר הבנות? זה
לפעמים... אני אומר לך שיעקב בכלל רצה שביתו תצא עם אלה שגרים שם. איפה...
כתוב מפורש. ויחן את פני העיר. מה אמרו חז"ל? ויחן את פני העיר. שעשה חנינה... כן, התקין להם שלושה דברים, נכון? מטבע, מרחצאות ושווקים. אני רוצה להסביר להם איך מתחתנים לפי היהדות. מטבע לקידושים, שווקים לכתובה, ומרחצאות למקווה. נכון? ולכן כאשר הוא שומע שתימאו את דינה, ויחריש יעקב עד בוען. הוא לא מגיב. ולא עוד, אלא כשהוא שומע את המסע ומתן לחתונה יחד עם שכם בן חמור, יעקב חושב ברצינות שהם מתכוונים לזה ברצינות. הוא לא יודע שזה במרמה. נכון? לפי זה כן. לכן, באמת יש פה קפדה, זה מסביר קצת הקפדה של יעקב. גם את החברים שלי הרגתם. כלומר, זה...
יכול להיות ששם גם תושבים כנעניים וגם
שושבים? היה מן הכל, הרי הוא חיווי שם. הוא חיווי. עכשיו, אגב, יש טענה של המחקרים שהחיווי לא היו כנענים במקור, אלא באו מעבר הנהר באמת.
מאיפה?
מעבר הנהר. כן. אבל אגב, בנים, יש אצל יעקב, אצל האבות, אצל אברהם ויעקב, יש איזשהו קשר עם איזו אוכלוסייה שכמית שהם עומדים איתה בקשר. ייתכן מאוד שחלקים של אותה קבוצה ירדו יחד עם יעקב למצרים, והם הם אבותיהם של אותו ערב רב. ייתכן לפי זה, כאשר כובשים את ארץ ישראל, שאותה קבוצה שנשארה בשכם אפילו עזרה לכיבוש. הרי אחד, מה?
ירדו יעקב לשכם למצרים, ואז מתפזרים בחוץ,
כי
דיברנו
כך
שיוסף
הביא
אותם.
יוסף העביר אותם לערים. כלומר, יותר מזה, יוצא לפי זה שזו אוכלוסייה שמראש לא הייתה עם שורשים. במסבר הראשון אני אמרתי שמדובר היה במצרים שורשיים שנעקרו משורשיהם. לפי זה לא, מדובר אפילו בקבוצה שמלכתחילה היא ניידת, נוודית. עכשיו, יותר מזה, המחקרים, יש להם קושיה על ספר יהושע.
מי?
המחקרים. מחקרים זה כינוי שאומר רבי נחמן מברסלב נגד החוקרים. כן. מחקרים. זה ביטוי גנאי כזה. באקדמיה. הם טוענים ש... הרי אנחנו לא רואים בספר יהושע פעם אחת את כיבוש שכם. כן? הצפון, הדרום, עבר הירדן המזרחי, שכם לא נכבשה. ויש מעמד הגריזים והרבל והכל. איך זה? אומרים המחקרים שהיו שמה משבטי העברים הקדומים שלא ירדו למצרים ושעזרו לכיבוש הארץ. ולכן אין פלא שיהושע מגיע לשכם כמו בארץ פתוחה לפניו. קיבל מפתחות. בעצם אפשר לומר שיש בזה גרעין של אמת. אותם הערב רב נשארו שם. והם העם. עכשיו יש פה בעיה, הם לא עברו את מעמד הר סיני, הם לא עברו את חלקם לפחות. או על כל פנים, ההזדהות שלהם עם הקבוצה הישראלית לא לגמרי ברורה. ואז יכול להיות שההצעה של יהושע, ואני וביתי נעבוד את השם, לכוונה אני וביתי זה כל עם ישראל ואתם לא. ואז יוצא שהדברים הרבה יותר מדויקים. עכשיו נראה את פסוק ב' מחדש. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, כן? לא אלוהיכם. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם.
אז זה לא אותנו בכלל.
נכון, אבותיכם. תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם.
מאותו שבט, כאילו.
כן, הם היו קרובים, היו קרובי משפחה של אברהם, ולכן אברהם הוא אביהם במובן שהוא אבי כל הגרים. כן, איך אומר הרמב״ם, על פי הירושלמי, שגם גר יכול להגיד על אלוהינו, אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, בגלל שאברהם הוא אבי כל הגרים. אז הוא אומר, מעבר ענב, הולך אותו בכל ארץ כנען, ועבד זרו וכו'. ואז יש פה שאלה, האם אתם רוצים להמשיך איתנו או לא? ואז תסתכלו בבקשה את הפסוק י' ד' ועתה, פסוק י' ד' זה מאוד ברור. ירו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת, ואסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את השם. ואם ראה בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבדו, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם.
מה
פסוק י' ז'? פסוק י' ז'. כי השם אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים בית עבדים. זאת אומרת, אנחנו היינו שותפים. אנחנו היינו יחד עם עם ישראל, ולכן...
זאת אומרת, זו הכרזה שלהם להיכנס תחת ההיסטוריה הישראלית.
ודאי, אנחנו רוצים.
השאלה המרכזית פה, איך יהושע מקבל כאפשרות לגיטימית ואפשרות לעבוד לעבוד
אלוהים
אחרים? לא
לישראל. אה, זה... שאלה אפריה, מיד אני אתייחס, אבל יש פה שאלה על המסך, זה מלחיץ אותי. שלום כבוד הרב, אבל אולי הכוונה הוא ויטע אוהלו כאיש אחד בלב אחד, כמו בסיני שבת שלום. קודם כל לא כתוב ויטע אוהלו, אלא כתוב וית, בלי עין. ואהולו, כתוב לא אוהלו, אלא אהולו, וימהה בסוף. ואמרו חזל, אוהלו, אהולו ואוהל אשתו. אז שם החזל לא אמרו בלב אחד, כי איש אחד. עכשיו, בואו נחזור עכשיו אל שאלתך.
שבת שלום.
מה?
מה אחרי שבת שלום?
הוא אמר גם שבת שלום. שבת שלום גם לך, ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלך שבת טובה, שהחמין יצא טוב.
אמן.
יש סיפור על הבעל שם טוב, שפעם ראה בתפילת הושענא רבה, ששערי שמיים חסומים. כולם מתפללים, מתפללים, יש קטרוג גדול על עם ישראל, התפילות לא עולות. פתאום הוא שומע אחד המתפללים מתפלל שהקנייד לך יצא טעים. ואז הוא אמר, על תפילה כזאת אין כתרוג. ואז הוא העלה את התפילות של כל עם ישראל דרך התפילה שלו.
זה היה קרפלך.
מה?
קרפלך.
זה היה קרפלך?
קרפלך.
השנה רב זה קרפלך. אה, כן, כן. בסדר, עכשיו...
אוכלים זה
שאוכלים בפורים, בפורים.
כן.
אומרים
שלוש פעמים
בשנה.
שלוש פעמים, ראי, הוא אומר, שלוש פעמים בשנה אוכלים קרפלך, שזה?
אומרים ככה, שמרביסים לאמן, בפורים אוכלים קרפלך, מרביסים משלות, שמרביס
להשתך. נו.
לא, זה אומרים כיפור שמרביסים.
כן, עכשיו בקיצור, אז זה היה סיפור, אחד מההולי יעקב, אחד מאדמור מבוהוש, שהיה אדמור ציוני, מחשובי צאצאי אדמור מרוז'ין, אז הוא כותב על הסיפור הזה, שכך הקדוש ברוך הוא עשה עם הציונות, שאם אנשים היו באים לארץ ישראל ואומרים, אנחנו באים כדי להחזיר את השכינה לעולם, אז היה קטרוג גדול, באנו בשביל כל מיני טענות אחרות, כמו הקרפלך. אז הקדוש ברוך הוא העלה את כל התפילות בדרך הזאת.
הציונות זה הקרפלך.
בדיוק. כן, אפשר אם כן, אם רוצים להחליף את ההמנון, לעשות שיר לקרפלך.
עכשיו... הסברה היא מאוד טובה.
כן, כבר ארבע פעמים שאני צריך
לאכול קרפלך. הסברה מאוד טובה. כי למעשה, מה העניין של קרפלך? אם בחוץ הם לבנים תמיד, אבל בתוך הוא יש להם מה יהיה. הם בצבע שווה בצבע אחר. הקרפלך זה בשר עטוף.
כן.
שלא יודעים את הסוד של הפנימי.
דבריך עמוקים מאוד.
כתוב, כן, כן, כן. כל הרעיון, ערב יום כיפור, ערב...
לא, הכוונה היא שעוד...
שמסתירים.
זה בחגים שהם מוסתרים, מותר לעשות בהם מלאכה.
שיש...
שזה יום חול, ובאמת זה חג מאוד חשוב.
יפה מאוד. גם על הציונות, כן? הרי כתוב בזוהר שבדור הגאולה הוא רע מבחוץ וטוב מבפנים. טוב. משהו קוצני בחוץ,
ומה תגיד? הרב צריך להעניק שביום
העצמאות
זה נכון
קרה.
עוצה בריא. כן.
מי שצופה בעת...
מה אתה אומר?
חושב שזה מתכון לשבת.
שזה מתכון לשבת. תראה, כל זה בגלל שהוא אמר שבת שלום. ואתם דרשתם ממני לומר לו שבת שלום. אז לכן, צופי האינטרנט עכשיו יודעים שגם עוסקים בעניינים קולינריים בלימוד ספר יהושע. כן, מה אתה אומר? טוב. עכשיו, אז איפה היית?
בשאלה
שלך. כן, השאלה שלך היא שאלה באמת בסיסית מאוד. איך יכול להיות שיהושע, גם אם זה הצגה, מציע לעבוד אלוהים אחרים? הרי עבודת אלוהים אחרים, איסור עבודה זרה, זה איסור אוניברסלי על כל העולם כולו. אז מה תגיד, לפי מאן דאמר ששיתוף מותר לבני נוח? אבל זה מחלוקת. בכל זאת, כן.
זה לא לגיטימי ברמה של...
כן, אז צריך להבין את זה. כן, יש... מה?
הרי גם כן אברהם שנתן לבניו, הוא נתן להם את
השם טומאה.
שם טומאה. אז הוא נתן להם את האפשרות להגיע בצד אחר.
כן, אבל שם טומאה זה לא עבודה זרה. יש פה אלוהים אחרים. כן, בסדר. זה קרוב. זה מתחיל להיות קרוב. אבל בכל זאת, יש הערה שמאיר רבנו בחיה. רבנו בחיה בן אשר, תלמיד הרשב"א, בפירושו לתורה. רבנו בחיה הוא מביא הרבה סודות מבית מדרשו של הרמב"ן. כן, הוא ממוסרי תורת הקבלה במשך הדורות. בפירושו לתורה בפרשת וילך, הוא מביא הערה על הפסוק, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, ועזבוני ואפר את בריתי. אז מה זה אלוהי נחר הארץ? אלוהי נחר אני מבין, אלוהי הארץ אני מבין, אבל מה זה נחר הארץ? אומר רבנו בחיה, הכוונה שהם נוחרים בארץ. כי עבודה זרה בארץ ישראל זה כאילו להיכנס לארמונו של מלך ולעבוד למישהו אחר, לא יעלה על הדעת. ולכן גם הקוטים כשהגיעו לארץ, כתוב במפורש, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. משמע שעבודת השם מחויבת בארץ ישראל. הוא אומר, ולכן לא תמצא שבכל דברי הנביאים שדיברו נגד עבודה זרה של הגויים, אלא כשעבדוה בארץ ישראל בלבד, ולא בחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ, על זה נאמר, ופן תיסה עיניך השמיים וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. כלומר, לפי זה, עבודה זרה, זה האופן הטבעי, הנורמלי, של הגויים לעבוד את השם. האמת היא, דברים מפורשים הם בספר מלאכי. איך כתוב? כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. כן? עולם הפוך. כל העולם כולו עובד את השם, רק היהודים לא. זה מה שאומר הנביא בתקופה שלא הייתה דת מונותאיסטית מלבד עם ישראל. כן? אלא אז יש הנחה כזאת שעבודת אלוהים אחרים זה עבודת השם של הגויים. אז מה עם מה? מה?
פה זה בארץ.
כן, אבל פה זה כאילו הם נתקעו פה בטעות, כאילו. כן? אז לכן הוא מציע להם את אלוהי האמורים, אם אתם רוצים. כן? אבל יכול להיות שאם הם יבחרו לעבוד אלוהים אחרים, אז יזרוק אותם לחוץ לארץ. אבל נגיד הבעיה היא כבר טכנית. אבל השאלה התיאולוגית ששאלת, האם אנחנו מתירים עבודה זרה לגויים? התשובה היא, אנחנו לא מתירים, אבל אנחנו גם לא מוחים. אפשר לומר שזאת הרחבה של המושג ההלכתי תינוק שנשבע. כן? יש לנו כלל, תינוק שנשבע לבין הגויים, הוא לא יודע שהוא ישראל, אז הוא לא נתבע על זה שהוא מחלל שבת. אבל אם הוא יהרוג, כן יתבע. למה? כי זה חלק מהמוסר הטבעי. זהו חייב. מה עם עבודה זרה? לפי רבינו בחיה, אנחנו לא נבוא בטענות. מתי אנחנו כן דורשים מן הגויים לא לעבוד עבודה זרה? כשהם תחת שלטוננו. אז אנחנו באים להסביר להם, חבר'ה, זה אסור. איך אפשר? אנחנו תחת שלטון ישראל. ואתם עובדים לאלוהים אחרים? זה לא יכול להיות. או? אבל לפני כן, יש איזה מין העלמת עין. אז אתה שואל, האם יש עניין לסגור את הכנסיות בארץ? או לשרוף אותם. כן, מה עוד?
לעשות
גרפיטי, מה עוד?
כן.
האמת היא, אז זה כבר שאלות הלכתיות נקודתיות. הרי אחת הטענות של הרבי מסתמר נגד מדינת ישראל, שמכיוון שהיא נותנת תקציבים לעבודה זרה, אז היא לא לגיטימית. יש טענה כזאת.
זו הייתה גם שאלה שהפנתי
מדי דוקטור זרח ורפקין,
הרב
הראשי, האם
בתור שר
דתות
הוא יכול
להעביר
תקציבים?
אה, כן? אז מה הוא אמר?
נדמה לי שכן, כי משלמים מיסים כמו כולם, משהו מהסוג הזה.
כן, כלומר, יש תמיד איזו שאלה, האם, כן, זאת אומרת שדוקטור ורהפטיג, כן, שאל את הרב הראשי, האם מותר לו כשר דתות להעביר תקציבים לעבודה זרה? טוב, בקיצור, יש, ודאי שיש שאלות יש כאן. יכול להיות שבשעת הדחק אנחנו נסמוך על הדעה שאומרת שזה רק שיתוף ושיתוף מותר לבני נוער. יש כל מיני דרכים לעקוף את זה. אני לא אומר שאין פה בעיות.
שמעתי בכותל לא לתת צדקה בקופות.
למה?
למה שמחכים לזה לכל הדתות.
אה כן? טוב, בסדר.
בצדקה זה תלוי בך. שר הדתות, אין לו ברירה, הוא חייב לחלק.
אני לא יודע. טוב, בקיצור, אני לא מומחה מה שקורה שם. אבל יש פה מקום, כן, להבנה שאצל אומות העולם, זה שעומדים על זה, מה אפשר לעשות, כן? הרי זה מצבם, זה מדרגתם כעת. וזה אנחנו אומרים בכל יום תמיד באהבה, שמה ישראל? השם אלוהינו. מה זה אלוהינו? אומר רש"י, שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכל האומות. כן? כלומר, לפי רש"י זה פסוק בעל משמעות דינמית. לא מתאר את ההווה, אלא מתאר את המהלך של ההיסטוריה. יש פה שתי שאלות. שאלה, לא, יש פה שתי שאלות. האחת, כתוב כאן, השואל קורא לעצמו ספרדי. לא יודע מה זה הגאווה הזאת, אבל טוב, הוא קורא, כותב, אבקש לא להפלות את הג'חנון והקובה, תודה.
אף אחד
לא, אני לא יודע, זה נראה לי רגשי נחיתות, לא יודע מה זה הסיפור הזה. שלום, כבוד הרב. אני מכיר את דרשות חז"ל, אבל מדוע הדרישה אינה כמו בלב אחד ואיש אחד? חלילה לי לאכול חמין בשבת, אני מעדיף לא להתאסלם, ולכן אני אוכל ביצה בשבת, שבת שלום. טוב, מה שהוא מתכוון כך, הוא מתכוון לגבי וית אהולו, מדוע לא לדרוש בלב אחד כאיש אחד? תשובה, משום שעוד לא הייתה האומה הישראלית. עכשיו לגבי מה שהוא סיפר עם הביצים, הוא מתכוון לסיפור המפורסם שמובא בבית דין שחי, בבן יהוידע, כן, על אותו יהודי שלא התאסלם, כדי, כי הוא ידע שאם הוא יתאסלם, הוא לא יטעם יותר את הטעם שיש לביצים בחמין בשבת.
חזר בו.
מה?
חזר בו,
כן.
מה עושה ביצה?
אה?
מה עושה ביצה?
אז לא לזלזל בביצים. כן. באמת? עכשיו, יש פתגם קדום כזה, שבת בלא ביצה כמלך בלא עיצה. יש כזה. טוב, אז איפה היינו? כן, הנושא של העבודה זרה. יש ברמב״ם דבר מעניין. בהלכות מצוות בני נוח, בהלכות מלכים. אז הרמב״ם דן בשאלה של מה דין של אומר מותר אצל גוי. אדם שנגיד למשל, לפי ההלכה, יש לנו בהלכה מה שנקרא מזיד ושוגג. אבל יש לנו מדרגה שלישית, אנוס. בסדר? המזיד חייב עונש, השוגג חייב קורבן, ואנוס לא חייב כלום. נכון? עכשיו, נשאלת השאלה. אדם, למשל, שלא ידע שדבר מסוים הוא אסור, מה דינו? שוגג או אנוס?
שוגג.
לא, אנוס. אם לא ידעתי שדבר מסוים הוא אסור ועשיתי אותו, אז זה נקרא אומר מותר, אנוס הוא. ככה ההלכה. אבל אומר הרמב״ם, ההלכה הזאת נאמרה בישראל ולא בגויים, גוי שאומר מותר חייב. למשל, אדם שרצח וחשב שמותר לרצוח, אומר הרמב״ם זה נחשב מזיד, כי הוא היה צריך ללמוד את זה. אותו דבר אומר הרמב״ם, אדם שבא...
יש להם חיוב לימוד של המצוות בננוח.
כן, אומר...
דרך ארץ הבסיסית.
כן, יותר מזה, אומר הרמב״ם גם, הרמב״ם מביא שתי דוגמאות. אדם מבן נוח שרצח כי הוא חשב שמותר לרצוח, או שבא על אשת חברו כי הוא חשב שזה מותר, בכל זאת יהיה חייב, ולא יחשב הדבר הזה לא לשגגה ולא לכלום, אלא הוא צריך לדעת את זה. הרמב״ם מביא שתי דוגמאות, אחת משפיכות דמים, אחת מגילוי עריות. מה היה מתבקש שהוא יביא? עבודה זרה, לא מביא. והלא דבר הוא, למה הוא לא הביא? הוא צריך להביא. הוא לא הביא כי כנראה הוא חושב שאולי זה כמין תינוק שנשבע. כן, לכן.
לא, אולי כוונה שכמו מנהג אבותיהם בידיהם, הם לא באמת עובדי עבודה זרה.
זה עוד פירוש, זה עוד פירוש. לא, אבל אפשר לומר שבימי יהושע הם ממש עובדים. זה לא מנהג אבותיהם בידיהם. כן, אז אם כן, זה מסביר קצת את הפרשה המופלאה הזאת. ויומר, אני חוזר כאן לפסוק כ"א. ויומר העם אל יהושע, לא כי את השם נעבוד. עכשיו הבנו את זה יותר טוב. פסוק כ"ב. ויומר יהושע אל העם. ויומר יהושע אל העם, עדים אתם בכם. כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו. ויאמרו, עדים. ואתה... מה?
עדים אתם בכם.
אתם מעידים על עצמכם. כן. כלומר, בערך כלל עד זה מישהו חיצוני, אבל במקרה הזה הוא פונה אליהם, אז הם מעידים על עצמם.
זה קבלת עד בקבוצתי, כאילו.
כן. ואתה, כל אחד הוא מעיד על השני. ואתה, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, ועטו את לבבכם אל השם אלוהי ישראל. עכשיו, לפי זה, אם באמת נקבל שעל זה מדובר, על הערב רב, זה מסביר מה שקורה בימי גדעון. כן, בימי גדעון ואבי מלך, שמה בשכם. כל הפרשה הזאת שמה, גל בן עבד, זה שמות לא יהודיים שמה, לא עבריים אפילו. אז ייתכן מאוד שמדובר גם כן על הקבוצה הזאת. שמה כתוב, ואתה עבדו... כן, למשל יותם, שם מזכירים שם את שכם בן חמור, כן. מזכירים, נכון. ויאמרו העם אל יהושע, את השם אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת האלוהים, ויקח אבן גדולה, ויקימה שם תחת העלה אשר במקדש השם. כן, יש האלה, הרי יעקב תמן את אלוהי הנכר תחת האלה אשר עם שכם, וכאן זה תחת העלה. זה יכול להיות שגם במקום העץ שהיה שם, הפכו את זה לאיזה מין מצבה, זכר לאותו עץ שהיה.
אלה.
אלה, כן, אני לא יודע. כן, אז לכן יש פה משחק מילים, אלה ואלה. כן, אלה זה שבועה. כן. עכשיו, מה שיכול להיות שאותה אלה הקדומה שהייתה בימי אבות כבר לא הייתה במקום. העץ ההוא שיעקב קבר תחתיו כבר לא היה שם. אבל תחתיו הקימו משהו שאינני יודע מהו וקראו לו העלה. בסדר? אשר במקדש השם. איך יש מקדש השם בשכם?
אמרנו
שהיה תקופה מסוימת שם. אז זהו. או שמדובר על מקדש השם שאברהם הקים שם. שאנחנו פוגשים בימי יותם בן גדעון, אנחנו פוגשים שם עבודה זרה בשם בית אל ברית. נכון? בית אל ברית. יכול להיות שזה היה איזה מין עבודה זרה שמקורה בברית שעשה יהושע. זאת אומרת, הייתה איזה מין הידרדרות של מושג האלוהות שיהושע בא בשמו בשכם, והוא יידרדר לכדי סוג של משהו פגני, וזה בית אל ברית שם. נכון שהיה בשכם. אבל כאן מדובר על עלה אשר במקדש השם. עד כאן מובן? טוב. יש אצל השומרונים טענה שבזמנו יהושע הקים את המקדש בשכם, ושהתחלת ההתפלגות בין השומרונים לשאר העברים הייתה כאשר עזבו את שכם לשילו. כן? זה פרשנות מסוימת של ספר יהושע. עכשיו, כן, עכשיו, זהו, יש פה, אנחנו רואים, למרות שהקוטים באו יותר מאוחר, אבל אנחנו רואים שיש בשכם איזה מין נטייה תמיד להוליד איזה קבוצה מתבדלת מעם ישראל, שטוענת למרכזיות של הקדושה דווקא בשכם ולא במקום אחר. אז זה השומרונים רואים בארגריזים, כן? וכאן זה במקדש אשר במקדש השם, באילה אשר במקדש השם. אז יכול להיות שזה משהו כזה שהוא אנדמי למקום הרבה. יש בספר, לא סבב, יש בחפירות הארכיאולוגיות, מצאו את העיר הכנענית של שכם. רואים שם מקדש. יש מה, אני ראיתי את המקדש הזה. שהמקדש הזה הוא שונה מכל המקדשים הכנענים. כל המקדשים הכנענים הם מצפון לדרום, והוא ממזרח למערב. מפתיע. ולא עוד, אלא שמול המקדש הזה יש אבן גדולה. מוצבת. ממש האבן הגדולה שהקים יהושע. הולך תדע, ייתכן שזו אותה אבן של ימי יהושע, קשה לדעת, אבל אם הוא עומדת שם מול המקדש שהיה שם.
כמו אובליקס?
כמו, כן, כמו אובליסק, כזה. כן.
אבל גיבל, מי אמר זה מקדש? זה מקדש כנעני.
הוא מהתקופה הכנענית.
אבל הוא מאפייני פולחן
כנעני? לא, כלומר, סך הכל מה אתה רואה שם? קודש וקודש קודשים. וזה מלבן. וזה
מין,
יכול להיות מקדש השם, זה מה שאני אומר. כן? אז יכול להיות שכל הטקס הזה, אנחנו יכולים לראות השרידים הארכיאולוגיים עד עצם היום הזה. כן? זה בכפר בלטה, ליד מחנה בלטה, בכניסה לעיר הנקראת היום נבלוס שבשכם. כן, מקום סימפטי מאוד. טוב. את הבית של שכם ודינה אני עוד לא הצלחתי לזהות שם, אבל יכול להיות שם, זה לא כך, זה לא מקום כל כך גדול שאי אפשר למצוא. כן. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי השם אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה, פן תכחשון באלוהיכם.
מה שייך לשמיעה לאבן?
מה זה שאבן שומעת?
ואבן עדה.
כן, אבן מקיר תזעק גם, נכון? כתוב קירות ביתו של אדם מיודעים בו, ביום הדין, נכון? יגלו שמיים עוונו וארץ מתקוממה לו. האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ. כן, ברור, הדברים האלה הם יותר על דרך המשל מאשר כפשוטו. שלום כבוד הרב, אז מדוע ירובעם לא הקים את המזבקות שלו בשכם? שבת שלום. אני לא יודע ש... תראה... החטא נפלה? אתה אומר שחטא הפכה לקף. הוא כתב מזבקות.
לא, זה מזבחות פשוט.
הוא התכוון למזבחות.
כן, כן,
מיקר. טוב, זה... ירובעם רצה לעשות מקדשי גבול. הוא רצה להפוך את כל הממלכה לקודש קודשים, ולכן הקים כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. זאת אומרת, שני העגלים, אחד בבית אל ואחד בדן, שני צידי הממלכה, ואז הוא הופך את כל הממלכה שלו לקודש קודשים, מצד הערכת פולחן הטבע, הקדושה שבטבע מבחינתו, וזה מסביר את זה. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו.
כאן זה שאלה, זה לא מדבר על... זה לא הופך להיות העם, העם של שכם. מחזיר אותם
להחלטו. לא, זה גם יכול להיות שיש לך נחלתו. מה, אתה חושב שכולם היו תקועים בעיר? כל אחד מצא לו נחלה. והיא אחרי... מה?
אבל
התנום
של
זה, העם
היום
רק
שתה ירובעם.
נכון.
ועם השאר, מה ממשיך לדבר איתם?
לא. והיא אחרי הדברים האלה, והיא אמר את יהושע בן נון, עבד השם בן 110 שנים. מי כתב את זה?
השם
יהושע
כותב
בדמע. לא, אז חזל אמרו, יהושע כתב ספרו, ומי שסיים אותו היה פנחס. פנחס, מה?
כן, הוא המשיך...
כן, פנחס היה כהן גדול, ואת השארית, אז פנחס כתב. בסדר? בסך הכל מדובר, מה? על כמה פסוקים סך הכל, נכון? על חמישה. וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים. למה 110?
כמו יוסף.
כמו יוסף, זה המשפחה היוספית. בן 110. זה גם מראה על החיסרון, שהוא לא מסוגל להשלים. מעבר ל-110, כלומר לא ל-120, וזה מסביר גם את הפסקת השושלת. יהושע אין לו בן, יש לו בת, יש לו בנות, אבל אין לו בן. מה? המנהיג המושלם זה 120. המנהיג המושלם זה 120. אבל הוא רק 110. הוא קטוע.
כן. אז זה היה שם מצד שאין לו בנים ובנות.
כן. לכן הוא לא מקים שושלת, ולא מקימים מלך אחריו. למה לא מקימים מלך אחריו? אין אחדות באומה. כלומר, אם יקימו מלך משבט כלשהו, הרי צריך להיות משבט כלשהו, בני השבט האחר יארגו אותו. אין, אין, אין עדיין התלכדות של חלקי האומה לכדי מדינה. אז יש פה ניסיון, בעצם של מדינה ללא מלכות. דבר מעניין, מה זה מדינה ללא מלכות? אנחנו קצת קשה לנו לתפוס היום שיכול להיות משטר של היעדר סמכות ריכוזית. אבל אנחנו רואים שבהיסטוריה הדבר הזה היה אפשרי. תקופת השופטים היא הרי היה לזה, והיו עוד כמה עמים כאלה. כן.
מצד של הריכוז ימים במדינה התנ"ך, איך מסתדרים עם כל הבחינה המדעית?
הריכוז הימים בימי התנ"ך, 110 זה בהחלט בסדר. תלוי בזה תקופות. היו תקופות שחיו הרבה זמן, תקופות שחיו מעט זמן.
אבל המדע מכיר בזמן שחיו 175 שנים.
175, הוא לא כתוב, כתוב 110.
כתוב
בתנך. אה, תשוב בתנך. יש מחקר שנעשה על הגן של הזקנה. התברר שיש במטען הגנטי של האדם גן שמביא לידי זקנה, ואם על ידי הנדסה גנטית יצליחו לייצר בני אדם בלי הגן הזה, הם יחיו הרבה מאוד זמן. כשמבחינה מדעית, האפשרות המקסימלית של חיים תהיה אז 1,300 שנה. אז מי אמר לנו שאותם הקדמונים שחיו מאות בשנים לא היו פשוט בלי הגן הזה? איך אתה יודע שלא מוצאים? אפשר לתארך את זה? חוץ מזה, הרמב״ם אומר שזה היה קבוצה קטנה, לא כולם היו כאלה. כן. ויגדרו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח, בהר אפרים מצפון להר געש. ויעבוד, טוב, אני חושב שאין לנו כעת זמן, צריך, כבר עברנו את הזמן.
נשאיר משהו לסיום.
כן, נשאיר משהו לסיום. אבל יש הבעיה אחת, שבשבוע הבא זה תענית אסתר. נצטרך למצוא פתרון. טוב. נעשה את כולנו סנדקים ואז יהיה בסדר. טוב.
סנדק מומחה.
כל טוב.